אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב, באולפן רדיו סול, כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם. האורח שלנו בתוכנית הפעם חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, צהריים טובים לך.
צהריים טובים, שלום.
אנחנו מתחילים להתחמם לקראת הבחירות ב-17 בספטמבר, ובמפלגה שלך, מפלגת מרץ, ב-11 בחודש הזה, היום אנחנו ב-1 ביולי, יהיו הפריימריס, לאחר שביום החמישי האחרון נבחר יושב ראש חדש של המפלגה. אני מבין שאתה שוב בא על הזירה.
כן, אני מתמודד לחמישייה הראשונה, צפוף, אבל אני מקווה גם שהמפלגה, כוחה בכנסת יגדל. אני חושב שאני יכול להיות גם חלק בגידול הזה של כוחה בכנסת, ומקווה להצליח.
אתה נחשב כוח צעיר, למרות שבעברך כבר חברות בכנסת פעמיים.
כן, פעמיים בחצאים, ואני חבר מאוד מאוד ותיק במפלגה. אבל יש לנו היום 4 חברי כנסת שהם בין 3-5 קדנציות, אמנם קצרות, כן, הקדנציות היום, זה לא מה שהיה פעם, וצריך לרענן בכאלה שיהיו פחות, או שלא יהיו בכלל.
תשמע, מפלגת מרץ עברה טלטלה, תמי זנדברג אחרי שנה וקצת פינתה את תפקידה כיושבת ראש המפלגה לטובתו של ניצן הורוביץ, שהיה כבר חבר כנסת בעבר במרץ, וזה מסמל משהו?
תראה, קודם כל זה לא סוד שאני תמכתי בתמר זנדברג. ניצן הורוביץ הוא איש ראוי מאוד, אני מקווה שיהיה יושב ראש מצוין ושיצליח. אני חושב שהשמאל הישראלי, כמו גם השמאל העולמי, נמצא באיזושהי מחלה של עריפת ראשים שמונעת ממנו ללמוד ולהתמקד בבעיות האמיתיות. תראה, אנחנו, שולמית אלון ילכה הביתה, בא יוסי שריד, קיבלנו פחות מנדטים. והוא הלך הביתה, בא יוסי ביילין, קיבלנו פחות מנדטים. וביילין הלך הביתה, בא ג'ומס, קיבלנו פחות מנדטים. זהבה גלאון הייתה היחידה שבאמת העלתה
את מרץ. עצרה את הסחף למטה.
לא רק זה, הכפילה את כוחה של מרץ, ואז היא הלכה הביתה, באה תמר זנדברג וקיבלנו פחות מנדטים. זאת אומרת, הבעיה איננה בשמו של המנהיגה או המנהיג, אלא בעיות עומק של השמאל. אותו דבר מפלגת העבודה, אותו אחד שכתב מאמר שצריך להחליף את זנדברג באורוויץ, גם כתב שצריך להחליף את הרצוג בגבי, ומפלגת העבודה קיבלה במקום 24-6 מנדטים. הבעיות הן בעיות עומק, ואיתן צריך להתמודד, לא עם זהותו של יושב הראש. שאלה חשובה, אבל לא מספיק.
בכל אופן, אתה, כבר אמרתי, שוב נמצא על הזירה, ואתה מתמודד בפריימריס בשבוע הבא, ב-11 ביולי, ו... בבחירות הקודמות, בפריימריס הקודמים, אתה סיימת במקום השישי, ולמרות שהיו כאלה שחשבו שמרץ בכל זאת תקבל 6 מנדטים, איך אתה רואה את הסיכויים שלך הפעם?
אני חושב שאני אהיה בחמישייה הראשונה, זאת אומרת, עד המקום השישי עוד פעם, חמישייה הראשונה אצלנו זה בין מקום 2-6, ואני חושב שכניסתו של אהוד ברק, בטח נדבר על זה, לזירה הפוליטית, תחזק את מרץ, משום שכניסתו של אהוד ברק לזירה הפוליטית מלווה באמירה של חבר'ה, די, אנחנו לא טמבלים, הבנו, אין חשיבות לשאלה מי המפלגה הכי גדולה. גם אהוד ברק אמר את זה במסיבת העיתונאים, ואני חושב שכל מי שיסתכל על תוצאות הבחירות מבין את זה, אלה שנערו להצביע לכחול לבן, מי שלא מבין את זה, אז אולי עוד יבין את זה, אני לא מבין איך לא הבין את זה עד עכשיו. אפשר להצביע לכחול לבן, אבל לא משום שזו המפלגה הכי גדולה. וברגע שזה כך, מצביעי מרץ יכולים לשוב הביתה ולהגדיל אותה.
מצביעי מרץ יכולים לשוב הביתה ולהגדיל אותה, אתה אומר, אבל אתה יודע שיש קולות שמדברים על כך, שיכול להיות שבכלל אהוד ברק יאחד את השורות, ומצד אחד ניצן הורוביץ יצטרף יחד עם מרץ אליו, ומצד שני מפלגת העבודה, תלוי מי יעמוד בראשה.
תראה, אני בעד ייחודים בשמאל, אני בעד שמרץ תלך עם מפלגת העבודה ועם חדש ועם תעל, שותפות שמאל יהודית ערבית. אהוד ברק זו שאלה מעניינת. מדוע אהוד ברק זו שאלה מעניינת? אחד, אני חושב שאהוד ברק בעמדותיו היום קרוב יותר למרץ מאשר מפלגת העבודה. אני חושב שכן. אבל יש משקעים מהעבר שאני אין לי בעיה למחוק אותם בשנייה, ואני מניח
לאהוד ברק לבטח אין בעיה. אם הוא פנה אתמול אלדד יניב, ואחרי כל אדם הרע שהיה ביניהם נפגש איתו, ואלדד יניב מצטרף אליו לרשימה.
ולא היה בינינו בין מרץ, ודאי לא משהו אישי, אני דווקא מסמפת מאוד את האיש. אבל יש בעיה אחרת שצריך לפתור אותה לפני שבכלל מדברים על חבירה כזו. האזרחים הערבים במדינת ישראל לא יצביעו לאהוד ברק. אפילו שזה היה ברק מול שרון, הם לא יצאו להצביע בעדו. ודאי שהם לא יצביעו בעדו אם זה ברק מול איימן עודה. את הבעיה הזו חייבים להתמודד איתה. אם יש חבירה של מרץ לאהוד ברק, היא חייבת מלווה בזה שמספר 2 של אהוד ברק יהיה אישיות ערבית. זה יכול להיות חבר כנסת עיסאווי פריג', אולי מישהו אחר, יכול להיות חבר כנסת לשעבר זוהיר בהלול, אני לא אקבע מי, אבל זה חייב להיות בהשלמה עם האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. אם לא, אני חושב שזה יהיה מקח טעות.
אתה ויחד עם חבר הכנסת עיסאווי פריג' הובלתם מהלך של התמודדות על רשות מרץ משותפת של יהודית ערבית רשירים, זאת אומרת שליטה רשות ערבית יהודית, ובסופו של דבר זה לא צלח בבחירות האחרונות בגלל סיבות תקנוניות כאלה ואחרות. אתה עדיין דבק בכך שמרץ הייתה יכולה וצריכה להעמיד שותפות יהודית ערבית?
התשובה היא כן, חד משמעית. לא רק מרץ, השמאל הישראלי כולו. אין שמאל שלא נאבק באי צדק. ואי הצדק המרכזי במדינת ישראל נעשה כלפי אזרחי ישראל הערבים. אמרתי במדינת ישראל, בארץ ישראל זה הכיבוש בשטחים. ולכן חבירה כזו ושילוב כזה הם נשמת אפו של השמאל. זה עתידו של השמאל. ואני חושב שנתניהו מצליח באופן ציני וחכם לנצל את הפירוד בינינו. כל הזמן, שוב ושוב ושוב, הוא מסית נגד האזרחים הערבים, והוא מצפה שבכך אנחנו נתקוף אותם, אנחנו נתבלבל, הם יתבלבלו, ולא נהיה יחד, כי הוא מבין שהדרך להפיל אותו עוברת כך. רבין זיכרונו לברכה הבין את זה יפה מאוד.
רבין הקים את הממשלה ב-92, כאשר המפלגות הערביות תמכו בו מבחוץ.
נכון, וגם צריך להגיד, שב-92 אזרחים ישראלים רבים, ערבים, הצביעו למפלגת העבודה ולמרץ. מפלגת העבודה ומרץ קיבלו מנדטים, אני לא זוכר כרגע, אני חושב מרץ אחד, ועבודה שניים, שלושה, 100 אזרחים הערבים. מלבד זה שהחדש והמפלגה הדמוקרטית הערבית תמכו ברבין מבחוץ והבטיחו את שלטונו. אז צריך להבין את הדבר הזה, צריך ללכת לשיתוף הזה, גם מעבר לעניין הפרגמטי. זה עניין אידיאולוגי מוסרי ממדרגה ראשונה. זה הדבר החשוב כאן, ואני חושב שצריך לעשות אותו. ולכן גם אני אמרתי, הליכה עם אהוד ברק היא הליכה בניגוד לקו האסטרטגי הזה. והיא תצטרך לעשות רק אם אין ברירה אחרת, ורק אם יהיה על המעשה הזה תגובת נגד רדיקלית של מספר 2 של אהוד ברק, האוכלוסייה של אזרחי ישראל הערבים.
אין זה סוד שאתה, כבר אמרתי, שיתפת פעולה ומשתף פעולה עם חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואם נביט אחורה על הבחירות האחרונות שהתקיימו בתשעה באפריל, המגזר הערבי בהחלט תמך בצורה ראויה במרץ.
כן, החברה הערבית במדינת ישראל התגייסה, ואחוז גבוה מצביע למרץ. בערך 15% מהם.
יכול להיות שאלמלא ההצבעה המסיבית של האוכלוסייה הערבית, מרץ לא הייתה עוברת את אחוז החסימה.
יכול להיות.
יכול להיות. וזה הייתה יכולה להיות טרגדיה למפלגה הזאת. בפעם הראשונה, מאז ומעולם שהיא לא עוברת את אחוז החסימה.
נכון, צריך בהחלט לזכור את זה. את הדבר הזה אני מקווה שגם יוסיף ויחזק את השותפות היהודית ערבית שהיא נחוצה, ובעצם אתה מוסיף כאן, היא נחוצה למרץ, כי אוויר לנשימה, יכול להיות שלא תהיה נשימה אפילו.
כן, אבל מצד אחד אתה אומר היא נחוצה למרץ, וזה ברור שהיא נחוצה למרץ, ומצד שני, המפלגות הערביות מתאחדות שוב וילכו שוב במקשה אחת, וזה יכול להקשות על מרץ.
קודם כל אני שומע שהיו קשיים הלילה במסע ומתן שלהם, אבל אני מניח שאתה צודק, ובסופו של דבר תהיה רשימה משותפת. זה יכול להקשות עלינו. זה יכול להקשות עלינו, לדעתי זה גם יכול להקשות על המאבק, אבל אני חושב שיש מספיק אזרחים ערבים במדינת ישראל שלא מצביעים למשותפת, והם פוטנציאל קולות בשבילנו. אנחנו לא צריכים לקחת מהמשותפת, ואנחנו לא יכולים לקחת מהמשותפת. יכולים לקחת מאלה שמאוכזבים מהמשותפת, או לא רוצים להצביע למשותפת, לא רוצים את הבידול הזה, אולי לא הלכו בכלל להצביע בבחירות האחרונות, מהם אנחנו יכולים וצריכים לקחת.
תגיד לי מוסי רז, אתה בחור די צעיר, 50 פלוס, ובכל זאת, כפי שכבר אמרנו קודם לכן, עבר לא קטן בפוליטיקה, אתה לא מתעייף לפעמים?
בדרך כלל אני לא מתעייף.
היית מנכ״ל שלום עכשיו גם בערכה?
כן, בדרך כלל אני לא מתעייף. הדבר בדמי חשוב לי. זה לא קריירה, זה אורח חיים, זה אמונה. זה לא ש... בסופו של דבר, רוב מוחלט של השנים שאני בתחום הפוליטי לא עבדתי כפוליטיקאי, כן? מעט מאוד שנים עבדתי בזה. אז זה לא קריירה. לכן גם, אני שברתי את צי ישראל, הייתי בכנסת וחזרתי לכנסת אחרי 15 שנה. מה הסיבה?
זאת אומרת, אין דוגמה של מישהו שהיה חבר כנסת, ולאחר...
אריה דרעי אחרי 14 שנה.
טוב, אבל זה בגלל שהוא ישב בבית סוהר חלק.
כן, ובאמת, אז אין דוגמה של מישהו שהיה חבר כנסת, והמשיך להיות פעיל באותה עוצמה, ולהיות בקשר גם עם הדור הצעיר במפלגה, עד שהצליח לחזור. ועכשיו אני כבר מחוץ לכנסת 3 חודשים, או חודשיים, ואני מקווה שהפעם זה לא יהיה רק 15 שנה, אלא... 5 חודשים.
אתה מרגיש שיש לך גב של חברי הוועידה במרץ לקראת הבחירות בשבוע
הבא? אני חושב שחלק גדול מחברי הוועידה תומכים בי. אני חושב שחצי מחברי הוועידה הם עצמאים, ושם יש לי תמיכה אדירה, אולי אפילו ראשון יותר מכולם. אני לא כל כך חזק בדילים.
במחנות.
במחנות. לזה אני יותר חלש, וזה תמיד מחליש אותי. אבל גם את זה צריך ללמוד, כי זה הרי משחק לגיטימי שצריך לקבל אותו ולהבין אותו וללמוד אותו.
וזאת אומרת שעוד פעם היום, כאשר אתה מצוי בדיוק 10 ימים לפני הפריימריז, אין יום ואין לילה.
יש לילה.
יש לילה?
בלילה אני משתדל לישון. אני ממילא לא ישן הרבה, אני קם ב-5-6, הולך לישון ב-12-1. אבל זו תקופה נהדרת, אתה מדבר עם אנשים מעניינים בטלפון, אתה נפגש עם אנשים מעניינים, יש לנו במפלגה אנשים פנטסטיים. זו תקופה מעניינת, צריך לקחת, אני לא עושה את זה פעם ראשונה, אני לוקח את זה ברוגע, אני רגוע, אני לא, אין לי בעיה נפשית להתמודד עם זה, אני לא נכנס לפאניקה, אני לא נכנס ללחץ.
אתה יודע לשמוח בניצחונות, ואתה יודע להכיל את ההפסדים, ואתה יודע לרוץ הלאה.
כן, גם תראה, אני נאמן לדרך, אז אם אני במקום כזה או אחר, לא על זה אני בנוי. יש פוליטיקאים שפעם הפסידו, הלכו הביתה. אני לא שם, אני כאן לתמיד, כי זו הדרך שלי.
אתה יודע, אנחנו עוד נדבר על הפוליטיקה בכללה, ועל מה שצפוי, בבחירות הקרובות, אבל בואו נסיים את הפרק האישי איתך. אין זה סוד שלפני הבחירות המוניציפליות היה לך גם לחץ אולי להתמודד על רשות העיר שבה אתה מתגורר, היישוב שבו אתה מתגורר.
כן, זה נכון. אני העדפתי אז ומעדיף היום גם את התחום הפרלמנטרי,
את הפוליטיקה הארצית.
את הפוליטיקה הארצית. אולי גם עם מה שאמרתי קודם, תראה, עם כל הכבוד לשואם, הבעיות שיש לנו במדינה הן הרבה יותר גדולות משואם. יש לנו ראש מועצה נחמד, חדש, טייס, מוצלח, אני מאחל לו את כל ההצלחה, אני מאמין שיש לו סיכוי להצליח. ותמיד העדיפות שלי תישאר לרמה הארצית.
אבל אתה לא שולל שאולי ביום מן הימים...
למה לי לשלול?
דקדק בך רצון להיות ראש...
אני לא שולל שום דבר, יש הרבה יפה והרבה יופי בפוליטיקה המקומית, בדברים שקשורים בחינוך, לסביבה, לדברים שליד הבית, שיש להם השפעה על החיים האישיים שלנו, אז כל דבר בעיתו.
תגיד לי, כאשר אתה מנפיט על הפוליטיקה היום, על ההתנהלות של הפוליטיקה במדינת ישראל, אתה אוהב את מה שקורה? אנחנו בהרחבה ניכנס עוד לזה, אבל בכללית, אתה אוהב את זה?
ברור שלא, תראה, הפוליטיקאים אצלנו, גם האלה שטובים, הם באים כסידור עבודה. אתה רואה, הנה ברק הקים מפלגה, אז תחו, הוא לוקח לעצמו, מלהק לעצמו. אגב, אנשים טובים אחד-אחד, אבל הכל סידור עבודה, יכולים להיות במפלגה כזו, מפלגה אחרת. אני שומע אנשים אומרים, אני בוחן אפשרות להשתלב בכמה מפלגות. מה זאת אומרת? אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע מה אתה. אז הדבר הזה מפריע לי. אני יותר מתחבר לפוליטיקאים אידיאולוגיים, שיש כאלה בכל המפלגות.
נשארו עוד כאלה? פוליטיקאים עם אידיאולוגיה? מעטים אולי, לא?
בלי שום ספק, בלי שום ספק יש כאלה.
מעטים אבל.
פחות ופחות. העובדה שהמפלגות כל הזמן משתנות ומתחלפות, קמות מפלגות חדשות שהן מפלגות אווירה על פי היושב ראש, זה בעיה. זה בעיה, אתה לא... לעומת זאת מפלגות כמו שלנו, כמו מפלגת העבודה, גם הליכוד וגם הבית היהודי, צריך להגיד. אנשים גדלים במפלגה, וזו דרך חיים, זה לא שהשתחררתי עכשיו מהצבא.
אבל אתה יודע שבדרך לפה עוד שמעתי שאולי, אולי, אולי בכלל יבטלו את הבחירות.
אני לא מאמין.
אתה לא מאמין, אבל אתה רואה שלא לא יורדים מהסיפור הזה, למה?
קודם כל, כל עוד בן אדם הופיע בתקשורת, טוב לא להיות בתקשורת. אבל זה כל כך לא אחראי, פתאום לפטר את הבחירות, למה מה קרה? אני אגב לא חשבתי שזה היה אסון להקדים את הבחירות. זה לא אסון, לא כלכלי ולא כלום. הבעיה הגדולה זו הסיבה. הסיבה היא שנתניהו מושחת. נתניהו רוצה לסדר בחירות בזמן שנוח לו, והסיבה היותר גדולה מזה שנתניהו מושחת, זה שכל החברים שלו מושחתים. כי לו היו שם אנשים ישרים בליכוד, הם אומרים לו, הלו, אנחנו לא רוצים להפסיד את שלטון הימין בגללך ובגלל שחיתותך, ואנחנו נחליף אותך עכשיו. לא יודע מה היא, בסקן השבט, לא משנה מי, בגין, קאץ, ארדן, סער, רגב, אני לא מתערב להם במי. הם היו צריכים להגיד לו, זוז הצידה. נקים קואליציה בלעדיך, הרי הם יכלו לעשות את זה.
אבל מה, איך אתה מסביר את המהלך של יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, שהוא טוען שזה מהלך שהוא מוביל, משום שהוא חושש שאחרי ה-17 בספטמבר, המפה הפוליטית תראה פחות או יותר אותו דבר, ושוב אי אפשר יהיה להקים ממשלה.
אני חושב שהמטרה של הדבר הזה היא להפיל את האונוס על כחול לבן. נגיד, אנחנו לא רצינו ללכת לבחירות. זה גנץ שגרר אותנו לבחירות. הפוך מהמציאות, כן? אני חושב שהמטרה היא להראות, הנה אני רוצה ממשלת אחדות. זה גנץ שלא רוצה ממשלת אחדות. אבל זה תרגיל כזה... נתניהו יודע לעשות תרגילים יותר טובים מהתרגיל
טוב,
הזה.
תשמע, אנחנו עוד נעסוק בנתניהו ונעסוק בבחירות ונעסוק בפוליטיקה, אבל אחרי שנשמע את השיר שהכי מתאים לדברים שאתה השמעת עכשיו. אתה מכיר את שירו של אריק איינשטיין?
פוליטיקאי קטן.
לא.
מה?
פרנציסקה פוליטיקה. חקירה צולבת עם חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, שלוטש עיניים גם לעתיד, והתמודד ב-11 ביולי בפריימריס במרץ, בניסיון לחזור אל הכנסת לאחר הפוגה קצרה קצרה. מוסי רז, אתה כבר אמרת שאתה לא אוהב את כל ההתנהלות הפוליטית בחודשים האחרונים, אבל זה מה יש.
כן, זה מה יש. אני לא צריך לאהוב את זה בגלל שזה מה יש.
אתה חושב שבסופו של דבר אפשר יהיה להגיע ב-17 בספטמבר להכרעה, או שוב יהיה איזשהו... ההתפלגות תהיה כזאת ששום צד לא יוכל להרכיב ממשלה?
תראה, שאלת שאלה עדינה, אם אפשר להגיע, אפשר להגיע להכרעה, אם תהיה
אחרא. הם ישתפו פעולה כחול לבן עם הליכוד, אבל אנחנו יודעים...
אתה מתכוון מה שישאר מכחול לבן עד שנגיע לבחירות.
אז אתה אמרת,
ועכשיו... כחול ולבן.
לא יודע, כבר גבי אשכנזי כבר יצא בהתבטאות שהוא יכול בהחלט לשתף פעולה עם אהוד ברק, אז לך תדע אם אשכנזי לא יחתוך.
אני לא חושב שהוא התכוון לחתוך, הוא התכוון שכחול לבן, ככחול לבן, ישתפו פעולה עם אהוד ברק.
תשמע,
עליו,
אגב, טוב שראית את העניין הזה, שוקי, לפני שאתה תמשיך.
אין בעיה.
קרה פה משהו מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה את ההתייחסות שלך, מוסי. הכניסה של אהוד ברק, לטוב ולרע, אתה יודע, יש אנשים מאוד קיצוניים שהם נגד אהוד, ויש דעות שבעד אהוד, ויש כאלה שטוענים שאהוד ברק אולי חזק רק בעניין הביטחוני, ולא בדברים האחרים, אבל לא משנה. הוא נכנס בכל תרועה גדולה, ולפתע נוצר פה מצב שהוא אנורמל. מתעסקים כמעט 4-5 ימים באהוד ברק, יותר מאשר בכחול לבן, יותר מאשר בליכוד, יותר מאשר בכל המפלגות האחרות. קרה פה משהו.
כי הוא יוצר עניין. מה יש מעניין בכחול לבן? הרשימה תהיה אותה רשימה עוד פעם. האנשים...
אבל גם בליכוד זה אותה רשימה ואותם אנשים.
כן, נתניהו מייצר לפעמים עניין, הם גם בשלטון. מה מייצרים כחול לבן? למרות שתראה, אני רוצה לפנות את תשומת לבך לאמירה המעניינת ואפילו קשה של בני גנץ ביום שישי. הוא אמר שנתניהו ממלא את בלוני החמאס בהליום.
אמר.
זו אמירה מאוד קשה, כן? אבל אפילו היא חלפה לה מבלי שאנשים שמו לב.
או שלא רצו להתייחס. פשוט התעלמו.
כן, אבל אתה לא מופתע מהעוצמה שהתקשורת עוסקת באהוד ברק?
לא, תראה, אהוד ברק הוא מעניין.
הוא מעניין, זאת
אומרת? הוא היה ראש ממשלה. הוא היה ראש. חייל הכי מותר בצהל.
הוא פירק את מפלגת העבודה.
הוא פירק מפלגת העבודה ושעונים ואת הממשלה והכל. אבל גם הרכיב הרבה דברים.
היום מישהו אמר ברדיו שבכלל הוא המציא את ביבי, שאם הוא לא היה 4 שנים שר ביטחון ליד ביבי, ביבי לא היה צובר לעולם את העוצמה הזאת.
אני לא יודע.
השאלה, אחת השאלות.
ביבי נבחר לראש ממשלה כש... אתה יודע, נבחר לראש הממשלה עוד לפני ברק.
לא, אבל שברק...
אני מבין, להבין, בסיבור השני.
היה לידו שר ביטחון, נתן לו את העוצמה לבנות את עצמו כראש ממשלה, גם ביטחוני.
יש בזה משהו, נכון. הוא לא היה צריך להיכנס אז לממשלת אחדות, אבל זה היה, עבר.
איך אתה רואה באמת, אם אנחנו מדברים על אהוד ברק פרופר, אתה רואה אותו צולח את הבחירות האלה עם מאזן דו-ספרתי של מנדטים?
אם זה אהוד ברק ללא חבירה למפלגת העבודה, ללא חבירה למרץ, אין שום סיכוי.
אין שום סיכוי.
בעיניי?
הוא יכול גם לא לעבור.
אלא אם כן הוא לוקח קולות מכחול לבן.
הוא ייקח, הוא ייקח.
הוא ייקח, יפה.
מספר דו-ספרתי של מנדטים? לא, אני לא מאמין.
השאלה היא, אהוד ברק יחבור בסופו של דבר בקונסטלציה כזאת או אחרת לליכוד?
לליכוד?
כן, הוא עשה את זה פעם אחת.
לא, אתה מתכוון לממשלה עם הליכוד?
כן, ברור. לא שהוא ילך לה, אלא לממשלה עם הליכוד. כי תראה, פעם אחת הוא כבר עשה את זה.
כל מי שכבר עשה את זה פעם אחת.
יכול לעשות את זה עוד פעם.
כמו העבודה, כמו לפיד, יכול לעשות את זה עוד פעם. גם מה זה מבטיחו שלא יעשו?
הבטחות לחוד, כשמדובר בפוליטיקאים, לצערי הרב. אני דווקא רוצה לשאול אותך, הרי בשנים האחרונות, מרץ, לא בדיוק... סי הפסגה, לא...
לא הלאית הכי גדול.
לא העיפרון הכי מחודד בכנסת שלנו, המנדטים מראים כל פעם את הירידה הזאת. מה שונה הפעם במרץ שתעברו את 5 מנדטים, או 7, או 10?
קיבלו 4 מנדטים.
4 בכוח.
ברגע, אני אענה לך, ותדגיש את זה שקיבלו 4 מנדטים, ובזכות הקולות של המגזר הערבי, זאת אומרת שבלי הקולות של המגזר הערבי, מרץ לא הייתה
לא עוברת את אחוז החסימה.
תראה, ראשית, אני לא רוצה להתווכח עם האמירה הזו, ייתכן שהיא נכנה, יכול שהיא לא מדויקת, כנראה שזה גבולי כזה. אבל אתה שואל מה שונה. אנחנו בבחירות האחרונות נהרו לנו 2 מנדטים לכחול לבן, מתוך איזושהי אמונה נאיבית שכחול לבן תהיה המפלגה הגדולה ביותר. עכשיו כשברק על המגרש, וכפי שאמרתם, הוא לוקח 6 מנדטים מכחול לבן. ברור לכל בר דעת שכחול לבן לא תהיה המפלגה הגדולה ביותר, וגם ברור לכל בר דעת שזה בכלל לא מעניין מי הכי גדול. ולכן האנשים האלה שעזבו ממרץ לכחול לבן, לא על בסיס ערכי, יכולים, צריכים, ואני בטוח שיחזרו הביתה. זאת אומרת, נוכחותו של ברק על המגרש מספקת לדעתי.
היא יכולה לסייע למרץ.
מאוד, מאוד.
מעט, עכשיו אנחנו שומעים על דיבורים של חיבורים. מפלגת העבודה עם מרץ, אהוד ברק כבר אמר, לא אכפת לו להיות מספר 2 ברשימה. יש סיכוי שמרץ מתחברת, מפלגת העבודה ועם אהוד ברק?
אז אני אמרתי קודם, תראה, מפלגת העבודה ואהוד ברק זה שני דברים שונים. למרות שאהוד ברק, עם מפלגת העבודה הרבה יותר קל להתחבר, לא לאיחוד, להליך המשותפת. והלוואי שתהיה גם צלע ערבית, שמאלית, אפילו רצוי, וזה עדיף אפילו על הליכה מפלגת עבודה. אהוד ברק, הבעיה איתו אחרת. הוא אמנם בדעות, שוב אני אומר, אני חושב שהוא יותר קרוב למרץ מאשר מפלגת העבודה, אבל אהוד ברק יש בעיה של החברה הערבית במדינת ישראל, האזרחים הערבים לא מוכנים להצביע עליה.
הוא היה ראש הממשלה ב-2000.
כן. ולכן מבחינתנו חבירה איתו היא הליכה בניגוד לאסטרטגיה שלנו. האסטרטגיה שלנו זה לבנות פה שמאל יהודי ערבי. אבל אני לא אומר שזה לא יקרה. יכול להיות שימצאו מנגנוני הפיצוי. יבוא ויגיד, אוקיי, תחברו אליי, אני מבין, יש לכם עניין פה עם הערבים, ואתם לא יודעים. אני אמנה מקום שני את, לא יודע מה, איסאווי פריד, את זוהיר בהלול. לא, לא חשוב
כרגע. אבל יאיר גולן קרוב מאוד בדעותיו לשמאל.
גם יאיר גולן קרוב לשמאל. הוא לא מרץ, אבל הוא קרוב. ולכן אני אומר, המפלגה הזו היא יותר קרובה למרץ מאשר מפלגת העבודה. חד וחלק. אבל ברגע שבראשה האדם שאף ערבי לא מוכן להצביע בעדו, אז היא צריכה לחשוב כל הזמן מה אנחנו עושים עם זה, ואיך אנחנו כן פונים לערבים.
תראה, מקודם גם דיברת על הליכוד, שיושב ראש ממשלה מושחת, ושאף אחד מהחברים לא אומר לו בוא זוז כי אתה מושחת, אז כולם מושחתים. איך תסביר שכל פעם שאנחנו יוצאים בקמפיין, נגד ראש הממשלה שהוא מושחת,
הוא מקבל יותר מנדטים.
הוא מקבל יותר מנדטים.
תראה,
ועכשיו אתה בעצמך אומר שגם כחול לבן לא בדיוק תהיה עם אותם מספר מנדטים, ואז החבירה הזאת יכול להיות מצב שבאמת הליכוד יגיע ל-40 מנדטים.
כן, אבל הוא אמר כל זמנית שלא חשוב מי תהיה המפלגה הגדולה, חשוב איך יתפלגו הקולות בין המפלגות.
כן, אבל זה אומר שהעם אומר את הדברים שלו, והוא לא רוצה לא את מרץ, לא את העבודה, לא את כחול לבן, הוא לא רוצה אותם בשלטון.
תראה, יוסי שריד, שהיה ראש מפלגתנו, אמר שהעם רוצה את המנהיגים שלו קצת מושחתים. אני חושב שהוא טעה לגבי הקצת. עכשיו אתה רואה את זה שוב.
שאלה של השקפה, אתה אומר.
כן, כן, כן. אתה רואה שאנשים רוצים להצביע, זה לא מפריע להם שהבן אדם מושחת.
מפרידים בין השחיתות לבין התהליך המדיני.
כן, אולי אפילו כן יוצרים קשר, ואומרים, וואלה, אם הוא יכול לסדר לעצמו, אז אולי יסדר גם לנו כמה דברים.
הייתי הולך במחשבה הזאת, כי אתה יודע, בכל זאת, אם אתם מצליחים להרכיב ממשלה, ולהיכנס לממשלה, יש משהו שתיקים שחשבתם שאתם
מעוניינים?
אני יודע, זה מוקדם וזה,
אבל זה מוקדם, אנחנו דיברנו על פנים וחינוך, זה כרגע מוקדם מאוד. אני חושב שיש סיכוי שתוקם ממשלה, שמרת תהיה חלק ממנה. זה פעם ראשונה אחרי הרבה זמן, זה נראה שזה יכול לקרות. אבל
גם בבחירות האחרונות חשבנו שזה יכול לקרות, שבאו כחול לבן.
אם תהיה פה הליכה משותפת של גוש שמאל, ברק, מפלגת העבודה ומרץ, אז מרץ יכולה למצוא את עצמה לאחר מכן בקואליציה שיש לה נתח במקום.
סך הכל הנתונים לא השתנו בהרבה, זאת אומרת, לא עכשיו מצביעים מהימין יעברו להצביע לברק או לכחול לבן.
אבל אתה,
זה יישאר כמעט באותו גוש, ההבדל היחידי אולי יהיה ליברמן.
יכול לקבל קצת קולות מהר.
ליברמן הוא שותף טוב לממשלה, לממשלת שמאל?
לא, 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 שותף רע. אבל...
כי הוא בינתיים מפיל ממשלות ימין, אז שאלה אם הוא יכול להתחבר לממשלת שמאל.
לא, ביבי טוען שהוא שמאלני.
ברור, כי הוא מפיל את הימין.
דרך אגב, הוא לא מסכן את מרץ בזה שביבי אומר שהוא שמאלני?
הוא אמר את זה, זה הקמפיין שיוצא עכשיו.
בשביל ביבי כולם שמאלנים. אפילו גדעון סער, בשביל כולם שמאלנים.
שוקי.
אתה רוצה ניצל שיר של אריק איינשטיין?
כן, אבל איזה שיר ככה, אתה יודע...
אגדת דשא, יש ערימה...
אגדת דשא זה שיר טוב.
יש ערימה של חבר'ה, אם לא היינו בשידור, הייתי אומר משהו אחר במקום החבר'ה.
הייתה ערימה של חבר'ה אתמול בחיפה. שוטר, מה שוטר?
זה דבר נורא.
מה שהיה היום, מה שהיה אתמול, על הבחור האתיופי.
אז ילד בן 17.
שתי תוכניות לפניך, הייתה פה דוברת של האיגוד האתיופי, שדיברה פה בצורה מאוד קשה. תשמע, אנחנו כנראה מתייגים דברים שלא צריכים להיות.
זה דבר שלא נתפס. איך יכול להיות שעל כלום ושום דבר
ילד נרצח, ילד נהרג. יורה
בו והורג אותו.
ועוד על ידי שוטר,
בוא נאמר שכבר היה משהו הכי קיצוני בעולם. תירה בו ברגל.
אתה יודע, לפעמים זה מזכיר, זה לפעמים מזכיר את כמו שהיה בארצות הברית, ששם יש את המלחמה עם השחורים. זה נראה שאנחנו ממש בצעדי ענק מנסים לחכות את האמריקאים. זה כמו להגיד, הטייס הדרוזי הראשון, הקצין האתיופי הראשון, למה צריך כל הזמן למתג את הדברים? אני לא חושב שזה ימין ושמאל בעניין הזה.
הייתי רוצה לשמוע את דעתו של מוסי רז על כך שביום שיש לנו טקס עם טייס דרוזי ראשון, הבן של ראש ממשלתנו נותן ציוץ שהוא נורא והיום.
הוא, תראה, הבן של ראש ממשלתנו הוא חתיכת בטלן.
הוא קטין, אסור לך לדבר.
שכל היום מצייץ...
הוא לא קטין.
שכל היום מצייץ דברים שלא נכונים מבחינה היסטורית ולא שום דבר אחר. אז צריך לזכור את זה. אני רוצה להגיד משהו. טוב, זה היה היום של הקצין הטייס הדרוזי הראשון, וטוב שזה כבר כך, חבל שזה לא היה קודם. רק לפני כמה חודשים דיברו על הטייס האתיופי הראשון. אבל אתה יודע, אני טסתי לא לאחרונה לדרום אפריקה, באתיופיאן איירליינס, הטייס היה אתיופי. מה, לא המצאנו פה את הגלגל, טייס אתיופי.
אבל לא יהודי
אתיופי. יהודי אתיופי.
יהודי אתיופי. יש מלא טייסים אתיופיים.
כן, זה נכון.
אותו דבר, הנושא הזה של הדרוזים. הגיע הזמן, תראה, החבר'ה האלה, זו באמת עדה שתורמת המון. והם רוצים להשתלב, בואו נשלב אותם.
כנראה שאנחנו עדיין, משהו בחברה שלנו, עדיין לא מקבל את השילוב הזה.
כן, אז יש...
כי אתה רואה שזה לא עושה הרבה רעש, שמדברים על הטייס הדרוזי או את הקצין האתיופי, וזה עובר. כמו גם הציוד של בנימין נתניהו, זה עבר.
לא של בנימין, של הבן.
של הבן שלו, זה עובר.
בסדר, אבל למה
שזה... כמו גנץ שעדיין...
כמו שיש טייס קורדי, כמו שיש טייס פולני.
זה מה שאני אומר, כנראה שאנחנו עדיין לא שמה, כי הדברים האלה, האמירות שנאמרים, זה ממשיך ו...
טוב, אז יש הרימה של חבר'ה על הדשא. 2:45 דקות כאן ברדיו סול, חקירה צולבת. מוסי רז. חצי על תקן של פרשן, חצי על תקן של מתמודד בבחירות בפריימריז במרץ בשבוע הבא. קודם כל, אתה מעריך שבחירות יהיו. זאת אומרת, כל הניסיונות האלה, או הפצת הבלונים באוויר, שאולי לא יהיו בחירות, אתה לא לוקח את זה ברצינות.
יהיו בחירות, סתם נתניהו מנסה לעשות טריקים ושתיקים על כחול לבן ו... מנצל את זה שהם תמימים ולא מבינים איך להתמודד איתו. יהיו בחירות, נקודה.
ואם אני צריך לבקש ממך להעריך את מה שצפוי להיות לא כמתמודד, אלא כפרשן, אתה חושב שהגושים הגדולים של כחול לבן והליכוד, תמונה דומה תהיה גם לאחר הבחירות ב-17 בספטמבר, או שצפויים לנו שינויים?
תראה, קשה מאוד לדעת. אני חושב שיש סיכוי למהפך. אני חושב שכניסתו של ברק למגרש היא דבר דרמטי. אם ברק ינסה ללכת במפלגה משלו, אולי עם חיבור במפלגת העבודה, אבל לא חיבור גדול מדי. זה טוב שיש כמה מפלגות. יש סיכוי להביא אנשים שלא הצביעו בבחירות האחרונות, להביא אותם להצביע ולעשות פה מהפך. צריך לשים לב לליברמן, כי הוא עלול להיות לשון המאזניים.
ועכשיו אני מגיע איתך לנקודה החשובה. יש שטוענים שכל הגימיק הזה שאתה טוען שהוא גימיק של הפרחת בלונים שאולי צריך לבטל את הבחירות, אולי
יש רוב,
הפחד הוא מסקרים שהליכוד עשה וגילה שליברמן יהיה חזק הרבה יותר ממה שהוא היה בבחירות הקודמות, וכנראה שביבי מבין שאם ליברמן חזק, הוא לא יכול להיות ראש הממשלה.
זה נכון, אבל אם אתה חוזר לכנסת הזו, גם ביבי לא יכול להיות ראש הממשלה, אלא אם כחול לבן באה לשרת אותו. וכחול לבן לא עד כדי כך פראיירים. ולכן זה לא מספיק לבטל, נגיד שיש לו רוב לבטל את הבחירות, רוב חברי הכנסת יהיו מרוצים, יש להם מקום עבודה לארבע שנים וכן הלאה. אבל זה לא מספיק, הוא חייב להקים ממשלה, והורי לא הצליח להקים ממשלה.
אבל אז הוא לוקח איתו את אבי גבאי ואת עוד אחד או שניים במפלגת העבודה.
אני חושב שאבי
גבאי... שהיום הם מבינים שבמפלגת העבודה הם פסה. שמה שאולי הם לא הבינו או לא הפנימו לפני שפיזרו את הכנסת.
אני לא חושב
ש... אבל זה קיימת אפשרות כזאת.
אפשרות קיימת. אבל כן? אני לא חושב שהיא תקרה, תראה, אני לא חושב שאבי גבאי וטל רוסו הם כאלה אופורטוניסטים. הם לא. יש להם חיים.
תגיד לי, אם חוזרים אחר לכנסת ומצביעים שוב על ביטול ההחלטה על הבחירות, מרץ תצביע בעד או נגד?
אני לא יודע.
אתה לא יודע, למה אתה אומר
שאתה לא יודע? אני חושב שנגד הביטול, אני לא רואה סיבה לבטל את ה...
הבנתי.
יש בחירות, צריך לבחירות.
זאת אומרת, לא בהכרח, הנה, תשים לב, יש לך גם ספק לגבי מרץ, אתה שם לב.
כן.
כי מה קורה? אנשים שפתאום מתחילים להפנים, שהם היו יכולים להיות חברי כנסת לעוד ארבע שנים, קדנציה, אבל
פתאום... פתאום מבינים שלא.
הם לא יהיו! הם מבינים שפתאום הם לא יהיו.
כן, אבל לרוב חברי הכנסת יש בעלי בית.
דרך אגב, תגיד לי, אפרופו מרץ, אפרופו מרץ, אם מבטלים את הבחירות, תמי זנדברג נשארת ראשת מרץ.
לא, זה לא.
לא?
בחרו יושב ראש.
בחרו יושב ראש, אבל יושב ראש לא יהיה חבר כנסת. ואנחנו כבר יודעים מה קרה למפלגת העבודה שהיושב ראש שלה לא היה חבר כנסת.
לא, אני חושב
שמרץ
החליפו את היושב ראש, זה היה אחד הדברים הנכונים לעשות.
לא, אבל אם מבטלים את הבחירות...
נכון, לא נכון.
לא, 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 אני לא נכנס לזה בכלל, אבל אם מבטלים את הבחירות,
לא,
הוא לא יהיה חבר כנסת.
שאול, נכון.
זה נכון מה שאני אומר או לא?
זה נכון, אבל הוא עדיין יהיה יושב ראש.
יושב ראש, גם אבי גבאי...
במרץ הוחלט לבחור יושב ראש, לא הוחלט להתנות את זה בבחירות או לא בבחירות.
כן, ברור, זה ברור. זה ברור, אבל אתה שם לב איזה דינמיקה יש פה, ופתאום אומרים לי שאנשים מהספסלים האחוריים בכחול לבן, זה שאמרו...
אבל תראה, שאול, עם כל הכבוד, אף אחד בספסל האחורי בכחול לבן...
לא קובע.
לא קובע, ולא אמרה את הוראתם של גנץ ולפיד, כי אז הם לא יהיו בכנסת הבאה, הם יעיפו אותם, אתה ראית מה לפיד עשה לעדי כל.
תגיד לי, אבל באופן תיאורטי, אם היום היה בא ביבי, הוא אומר לי כחול לבן רוטציה, הם היו הולכים איתו לדעתך?
לכחול לבן?
כן.
היה אומר רוטציה? אני חושב שלא, כי הם התחייבו לו לשבת עם ביבי.
ואם היו אומרים לו, אתם תתחילו ראשונים?
מי יהיה כחול
לבן? ביבי היה אומר לכחול לבן, אתם תתחילו ראשונים.
לא, מה זה קשור? אבל הוא רצה להמשיך אחר כך.
אז יכול להסתיים המשפט תוך שנתיים.
זה יכול, אבל הם לא יסכים.
אבל אתה שם לב שאנחנו נמצאים עם הכל באיזשהו מצב מבלבל.
אנחנו מצב מבלבל מאוד, כן, כי גם תראה,
התערבו... לך גם לא היה לנו דבר כזה במדינה.
לא היו אף פעם בחירות חוזרות מהסוג הזה, ולא היה ראש ממשלה שנאשם בשוחד. היה אולמרט, אבל הוא התפטר לפני זה. כן, אנחנו מצב מבלבל מאוד. בוא נתבלבל יחד.
תגיד לי, מוסי רז, יש לך עוד כמה, 10 ימים ל... ריימריס, ואם אתה צריך היום לנסות ולנתח את הסיכויים שלך, מוסי רז יהיה חבר כנסת בכנסת ה-22?
יש סיכוי.
22, נכון?
כן.
מהר מאוד זה קפץ מ-21 ל-22.
יש סיכוי, אני חושב שמרץ תגדל בבחירות האלה, תגיע ל-6-7 מנדטים, ושוב, הכל בכפוף לזה שאהוד ברק אכן יתמודד, זה באמת מתנה.
והשיתוף פעולה שלך, יהודי ערבי, עם חבר כנסת עיסאווי פריג', חבר כנסת ערבי במפלגה יהודית?
קודם כל, שיתוף הפעולה הזה יימשך, אבל אני משתף פעולה לא רק עם עיסאווי פריג', אלא עם כל החברים והחברות במרץ, ודאי עם החברים והחברות הערבים, ועם חברי הכנסת, ודאי עם חברי הכנסת הערבים. ואנחנו צריכים מאוד שיתוף פעולה שהוא לא רק מוסי ועיסאווי, הוא שיתוף פעולה של ישראלים, יהודים רבים וערבים רבים.
אגב, כמה באחוזים חברי ועידה מהמגזר הערבי יש במרץ?
אני חושב ש-15%.
חושב, אתה היית המשכל מהמפלגה?
15%.
15% זה...
אנחנו לא סופרים מיהודים מערבים.
לא, לא חשוב, אבל 15% זה משקל לא פעוט.
נכון, נכון. זה, תשמע.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. שוב, יש לך עוד איזושהי שאלה פה לאורח...
תשמע, אני חושב שמה שהיה הוא מה שיהיה, ושום דבר לא קורה.
מה זה אומר?
זה אומר שנתניהו יקיב את הממשלה הבאה.
איך? תסביר לה, אימי. זה מאוד מעניין אותי, תסביר לי אימי. אתה יוצא מנקודת הנחה...
שהוא יקבל יותר מנדטים בבחירות האלה, ממה שהוא קיבל עכשיו.
זה לא אומר, השאלה מה יקבלו אחרים. יכול להיות שהוא יקבל עוד 2-3 מנדטים.
הוא יקבל גם יותר.
ואז גם הבית היהודי לא יעבור.
לא, אני לא בטוח, כי כחול לבן לצערי לא בדיוק מתגלה כמפלגה שהיא תהווה אלטרנטיבה להחליף את השלטון. בדברים... לצערי חשבתי אולי שכן, אבל לצערי גנץ לא מצליח.
ומה אתה חושב על אהוד ברק?
אני בספק אם הוא עובר את הכניסה ל...
גם אם יהיו ייחודים?
רק אם יהיו ייחודים, אז אולי ברק מרץ או עבודה ומרץ, אז הם יקבלו יותר מנדטים, אבל אני לא רואה את ברק...
מי אמר שיקבלו יותר מנדטים? אולי יקבלו פחות, כתוצאה מייחודים. צריכים לבדוק את הדברים,
צריכים לבדוק,
אני לא
כן,
מתנגד לשום דבר קטגורית.
אבל עוד הפעם, החיבור הנכון זה עבודה ומרץ, זה חיבור נכון. כי הם פחות או יותר באותו קו משותף.
ומי צריך להוביל, המרץ או העבודה? לפי הסקרים האחרונים, מרץ יותר חזקה מהעבודה.
אתה יודע, הסקרים, גם לפי הסקרים כחול לבן כבר לקחו וניצחו, והקמנו ממשלה של שמאל.
אגב, אל תזלזל.
אני לא מזלזל בכלום, אני רק אומר.
בסקרים לגבי כחול לבן, מפלגה שפעם ראשונה רצה בבחירות וגרפה 35 מנדטים, זה דבר ללא תקדים.
תראה, אתמול, אל תשכח שזה 4 מפלגות.
לא משנה.
זה, אתמול קראתי בעיתון למה כועסים על בני גנץ, כשהוא היה בצבא, קראו לו בני חוטה.
כן,
כי הוא היה תמיד בניחותה. כולם התחילו את הקמפיין של הבחירות, וגנץ עדיין מחליט מה יהיה האסטרטגיה לבחירות הקרובות. וזה קצת מעיד על... תראה, אני לא מאמין שפתאום המנדטים יעברו לברק והוא יגיע לדו ספרתי. אני לא רואה אותו עובר. יש, כמו שאמרת, יש גם הרבה כעס על אהוד ברק.
אבל העובדה שמדברים עליו, הוא לא יורד מהכותרות.
הוא לא יורד מהכותרות כי זה...
עוזרת לו מאוד.
והוא כל יום מייצר מישהו מעומד חדר.
הוא הביא היום את הנכדה של רבי.
כן, נועה רוטמן.
נועה, הוא הכניס גם אותה. הוא כל הזמן מייצר כותרות וזה מה שעושים, אבל יש הרבה כעס על אהוד ברק. בעם, עם הרבה פרשיות שכביכול נדבקו בו. אוקיי? וחיבור, כמו שהוא אמר, להתחבר מרץ עם אהוד ברק, זה יכול לפגוע במרץ ולא באהוד ברק, כי הם ירדו פחות למנדטים.
בעיקר בציבור הערבי.
גם בציבור הערבי. אנחנו בכל אופן כאן, אם אנחנו צריכים לסכם את השעה הזאת, כי אנחנו נאחל הצלחה למוסי רז בפריימריס.
הוא כבר אצלנו קבוע.
אנחנו מכירים אותו ואנחנו יודעים שהאיכויות שלו לא נטולות בספק,
שמחתי להתארח פה.
בהחלט בהצלחה.
ואני מקווה שהפעם הבאה שאתה תתארח אצלנו, אתה תבוא כחבר כנסת.
זה כבר יהיה טוב. פעם קודמת הייתי חבר כנסת.
הוא היה חבר כנסת, עכשיו לא, והוא יבוא עוד פעם בתור חבר כנסת.
שוקי, אני צריך להודות גם לך כרגיל.
תודה רבה, גם לך.
אנחנו נשתמע ביום שני, בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה.